אנחנו בחובת תלמידים, עמוד י"ג במהדורה הזו, והוא דיבר על כך שאנחנו רואים שבדור הצעיר, אז הדור הוא, יש לו דעות של כפירה, ואין בו לא אמונה, לא עירה ולא תורה, וכל אחד רואה רק את התלמידים שלו ואומר, טוב, אצלי הכל בסדר. הוא אומר, אצלנו זה לא הכל בסדר, כי קודם כל אנחנו צריכים להתחשב בכלל, ושנית, מי אמר שהתלמידים שלנו יצאו כמו שצריך? ואז הוא אמר, יש לנו נטייה להסתכל על הנוער המתכפר כאילו זה הכל אשמתם. וצריך לדעת שאהבת השם לאברהם הייתה בגלל החינוך שהוא נתן בביתו. אנחנו כולנו חלק מהייחוס השלשלת מאברהם אבינו, ובעצם יש לנו אחריות גם כלפי הנוער הזה. גם בדורנו זה, אנחנו בסוף עמוד י' ג', גם בדורנו זה לא פסקה חס ושלום השלשלת, אנו מוסרים את התורה לדור שאחרינו, אחיו הנתבונן, האם באמת רק בהם לבד האשם? האם אין הם מזרע אברהם, יצחק ויעקב עם נשמות קדושות? ולמה זה נרמה את עצמנו בתירוצים של הבל למור, רוצים אנו למסור להם, ורק הם השנים מתוך אשר מענו לקבל. כי עד כמה שגדולה אשמת הדור הצעיר בזה, ועד כמה שמסרבים הם לשמוע, מכל מקום, אם נצייר את הפושעים אשר לפנינו, אילו היו בדורות הראשונים, האם גם אז לא קיבלו? האם בכל אשמתם ובכל פיצי נפשם אשר בהם עתה, שלא היו בבני נוער הקודמים, לא היו גם הם רובם ככונם צדיקים? זה לא נכון שאם היה להם מחנכים אחרים, זה היה מתנגן אחרת? זה כן היה. אני פגשתי אישה שהייתה יתומה כילדה, ורב אריה לוין גידל אותה. והיא סיפרה שהיא עוד זוכרת את החום של הלטיפה של רב אריה לוין. החום שהוא נתן לה כשהוא גידל אותה, זה, היא עדיין חשה את זה עד היום. אני זוכר, פגשתי מישהו שהיה בכיתה של האבא של רב אריה לוין, מישהו שהיה רבל כיתה ג', והוא גם כן אמר שהכיתה ג' הזו השפיעה על כל חייו. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על הנוער, אנחנו צריכים לדעת איכשהו הדורות הקודמים כן הצליחו לגעת בנוער עם בעיות כאלה. והפירות של הדורות הקודמים זה בעצם מראה על המחנכים הקודמים, לא רק על הנוער הקודם. על כל פנים יהודים פשוטים נאמנים, מפני שאבותיהם, הוריהם וכל דור הגדול מהם, כמו שבכלל היו חרדים לדבר השם יותר מאיתנו, כן גם בפרט הזה, בחינוך דור הצעיר היו הרבה יותר חרדים, וכלפידי יש מתבארים, ולא היו מתרשלים ומסתכלים בשוויון נפש וקור רוח לתרץ את עצמם, כי הדור הצעיר נטבע בשול תחתית, וכי עם השם נופל בכפירה רחמן על יצלן. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה. וזה אולי הנקודה שבאמת זה כל מחנך וכל הורה צריך לדעת. המסר הבסיסי ביותר שילד וחניך צריך לקבל ממורה, מהורה, מכל אדם שרוצה לחנך אותו, זה שאכפת לו. שאכפת לו מהבן אדם. אחד מהבעיות זה שאנחנו מוכנים להשלים ולומר, הוא נקץ, הוא עצבני, אנחנו מרחיקים את עצמנו. שימו לב, כשילד מצליח, איך ההורה שמח לומר, הבן שלי. וכשילד הוא כישלון, אז איך הוא נכשל? והאמת שהמסר הכי בסיסי שילד חייב לקבל באופן מתמיד, זה שאין את הניקור הזה. הוא הבן שלי, הוא החניך שלי, הוא התלמיד שלי, הקשר הזה, והאכפתיות האמיתית. הרבה פעמים, בין שנרצה ובין שלא, אנחנו מקרינים לילד, והוא קולט את זה, הוא לא יודע להגדיר את זה, שהוא כלי לגאווה שלנו. ואם הילד לא עומד בקריטריון, הוא לא תלמיד מוצלח, אז יש מילה שאני מאוד מאוד לא אוהב להשתמש בחינוך. אני חושב אולי אף פעם לא צריך להשתמש בה, ואם צריך להשתמש בה זה למקרים מאוד מאוד חריפים, וזה המילה אכזבה. לומר לילד שהוא אכזב לדעתי, זה מהמילים הכי קשות שאפשר לומר לילד. באנגלית אני לא יודע איך זה נכנס לסגנון של החינוך, שהורים משתמשים במילה disappointed, ואני חושב שזה טעות איומה. הילד צריך להבין לגמרי ההפך. קודם כל, והיא מה, אני אוהב אותך. והיא מה, אני מחובר אליך. והיא מה, אתה הבן שלי, אתה התלמיד שלי. אני זוכר כילד שהיו לנו מורים, היו לנו רבנים, שהיו מתחילים את היום הראשון בחדר, היו מציגים את עצמם, כותבים את המספר טלפון שלהם בבית, ואומרים לנו שתדעו שאני פה בשבילכם, ואני פה לא רק בשעות שאני פה בשיעור, אני פה אחרי. ואלה הרבנים שהיה להם הכי הרבה השפעה על כולנו. כי אתה מרגיש שהבן אדם איתך, זה סיפור לגמרי אחר. הרב קוק זצ"ל היה אומר, הרב צבי יהודה קוק היה אומר, צריך להבין במשנה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, שזה לא אחד תלוי בשני. אוהב את הבריות, פסיק. אם אתה אוהב אותו כי הוא בריאה של הקדוש ברוך הוא, אחר כך אפשר להגיע לשלב של מקרבן לתורה. והתלמידים חשים מאוד איפה כל אחד עומד, איפה כל מחנך עומד, איפה כל הורה עומד. ואלה דברים שעוברים בתת מודע. גם ההורה בעצמו צריך לעשות עבודה עצמית, לתהר את האהבה שלו לילד. זה מאוד טבעי, שמאוד נוח להורה עם ילדים מסוימים, ועם התנהגות מסוימת, ומאוד לא נוח לו עם התנהגות אחרת.
אז זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים, לא להשתמש במילה אכזבה, או לשמוע לה, להשתמש במילה. האם זה אומר שזה עדיף לא לשדר את האכזבה, שאם... אם הרב יודע שילד מסוים יכול הרבה יותר, הוא עושה בחירה לא טובה. הוא הולך עם חברה שלא לא מתאים. אז לא לשדר לילד שהיית מצפה ממנו החלטה אחרת?
אני חושב שאפשר להעביר את המסר בהסתכלות קדימה ולא בהסתכלות אחורה. אחד מהדברים שאני חייב, יש לי פה דילמה. מצד אחד אני רוצה לשתף אותך בסוד חינוכי. מצד שני, זה רק יעבוד אם אני יודע שהתלמידים שלי לא ישמעו את זה. אבל אני לא חושב שהם מקשיבים לשיעור הזה, אז אני אגלה את זה גם בהקלטה. יש גאון, אחד מגאוני הדור שלנו, שקוראים לו הרב נחום רום. אני רוצה להעביר אותו לבית כנסת פעם שיעביר פה שיעור. הוא רום. הוא בוגר ישיבת מרכז הרב. הוא היה דיין בדרום אפריקה, והוא היה שם אחד מהחיים על הקהילה. והוא בן אדם שכדאי לדבר איתו. כשהוא מעביר שיעור, הוא מדבר על רמה שהיית חושב שהוא מעביר שיעור ברמה של ילדים. הוא מדבר עם אנשים את השפה שהם מבינים. אני מתפעל, ראיתי אותו מסדר קידושין פעם. הוא לקח שיטות ראשונים ויסודות בהלכה, ותוך כדי שהוא מסדר קידושין הוא עשה את זה בצורה כזו פשוטה, איך שהוא הסביר לחתן מה הוא עושה עכשיו. הוא עשה את זה עכשיו, מה שאנחנו נעשה ממש כמו משחק ילדים, אנחנו עכשיו נעשה ככה, ובפעולה הזו בעצם, והוא העביר לחתן דברים שבעצם רוב חתנים בכלל לא יודעים מה שהם עושים מתחת לחופה, והוא העביר לו את הכל בנעימות, וזה דרכו. אתה מדבר איתו, אתה לא קולט איזה גאון הוא. פעם ירדנו מהאוטובוס והיינו בדרך לישיבה יחד, אז החלטתי לנצל את ההזדמנות, ושאלתי אותו איזה עיצות הוא יכול לתת לי, עיצות שמועילות לזוגיות. מה הדבר שהכי... אם אני צריך להעביר, אני כל שבוע מעביר שיעור על הבית היהודי, אז איזה מסר הוא יכול לתת לי? אני עכשיו מגלה סוד שלו, זה לא יפה. אבל בסדר, הוא כבר לא בתפקיד בדרום אפריקה. הוא אמר לי שכשזוגות באים לפניו, אז כשהיו באים לפניו, אז מה שהוא היה מנסה לעשות זה לגלות את הנקודות החזקות של הזוג. ואז לבוא ולומר לזוג, רגע, אתם חושבים שלכם יש בעיות בשלום בית? אתם שוקלים גירושין? אני, אם היו אומרים לי את זה על זוג אחר, בסדר, אבל עליכם אני לא הייתי מאמין, כי, ואז הוא היה מתחיל להראות להם את הנקודות החיוביות שיש להם. הוא אמר לי, אחרי פגישה, שניים, שלושה פגישות כאלה, המון זוגות פתאום לא היו צריכים עזרה. כי הרבה פעמים הבן אדם לא רואה בעצמו כמה טוב יש בזוגיות שלו, בבניין שלו, בבית שלו. הבן אדם מאוד מאוד מרגיש את החסר, אבל הוא מתעלם בכל הטוב. והרבה פעמים כל מה שצריך לעשות זה פתאום לעשות לו פוקוס על הטוב. עכשיו זה כלל לא רק בזוגיות, זה גם כלל בחינוך. אם אנחנו באים לילד ואומרים לו, שמע, אני מאוכזב ממך. אתה לקחת חברים, חבר'ה שמאשנים, חבר'ה שמטיילים ברחובות, חבר'ה שבכלל אין להם שאיפות בחיים. אתה, הכישרונות שהשם נתן לך, איך אתה עושה כזה דבר? מה עשיתי? פגעתי באיגו שלו, אני בעצם, אני נכנסתי בו. אני באתי ונתתי לו על הראש. לעומת זאת, אם אני בא ואומר לו, וזה דבר שאני, זה מה שהתלבטתי אם לומר בהקלטה, זה דבר שאני עושה קבוע עם תלמידים, אני תופס תלמיד, וזה אחרי הרבה השקעה, אחרי מחשבה, מה הכישרונות והכוחות של התלמיד. אני לא אומר שקר, אבל אני אחפש את הכוחות, ואז אני בא לתלמיד ואומר לו, אני רוצה שתדע. אני כבר שמתי לב לתקופת זמן, אני תופס אותו לשיחה אישית, לוקח אותו לפיצה או משהו אחר, ותוך כדי שיחה אני אומר לו, אני כבר שמתי לב שאתה, מבין כל השיעור, לך יש, בוא נאמר, כישרונות, אתה מנהיג, יש לך כישרונות, שים לב איך אתה יזמת א' וב', ואיך שחבר'ה מכבדים את דעתך, אתה יודע להביע את דעתך, אתה יודע להציג את דעתך, ושתדע שאת הכישרונות האלה, אני מאמין שאתה תשתמש בהם עוד להנהיג את עם ישראל. יש לך את הכוחות, ואז אני לוקח כוחות שקיימים בו, מסתכל, מראה לו אותם, מפתח אותם, אני לא אומר לו, שמה, תפסיק להיות עם החבר'ה האלה, כל פעם שאתה חוזר הביתה, אני יודע שאתה מבלה את היום שישי שלך משתכר עם בחורים, אני לא אומר לו את זה. אני מנתב את החיובי, אני יודע מה אני רוצה להפיק מזה. אבל אני לא בא ואומר לו, אתה לא בסדר על השלילי, אני בא ומצייר לו תמונה, איפה הוא יכול להיות עם החיובי. ואני חושב שזה חלק גדול ממה שאנחנו צריכים לעשות כמחנכים. לתת לילדים אפיקים, לתת להם תמונות, איפה אני יכול להגיע. הרבה פעמים זה משנה לבן אדם את כל התדמית שלו. היה ילד, הוא היה בכיתה א' או ב', והוא היה מגמגם. והילדים האחרים באוטובוס היו עושים צחוק ממנו. ואני נוכחתי לאוטובוס פעם לראות מה קרה. ולא הכרתי את הילד. אני הייתי שם נעזור לילד אחר, ילד נכה שהיה על האוטובוס. וכשהורדתי את הילד הנכה מהאוטובוס, רצתי חזרה והמשכתי את הנסיעה עם הילד הזה עם הגמגום. אני החלטתי שאני מנסה עכשיו תכסיס חינוכי. הלכתי והתיישבתי ליד הילד והתחלתי לדבר איתו בגמגום. הוא לא הכיר אותי, אז הוא לא ידע שאני עושה את עצמי. אז הוא חשב שגם אני מגמגם. אז אני יושב ליד הילד ואנחנו מנהלים שיחה בגמגום. ותוך כדי שיחה סיפרתי לו שאני תמיד כשעושים צחוק מהגמגום שלי, בדמיון שלי אני חושב על משה רבנו שהיה כבד פה וכבד לשון. ואני תמיד אומר לעצמי שאני לא אתן לגמגום הזה, לצחוק שעושים ממני, לפגוע באיגו שלי ולפגוע במי שאני, כי אני יודע שמשה רבנו גם היה לו גמגום, ותראה לאן משה רבנו הגיע, היהודי הכי גדול בהיסטוריה, האדם הכי גדול בעולם. אז אני תמיד, כשעושים צחוק ממני על הגמגום, אני יושב וחושב לעצמי, אל תיתן לזה להשפיע עליך. פעם אחת, שיחה אחת. עברו הרבה מאוד שנים. והוא אמר לי אחר כך שהשיחה הזו שינתה לו את כל ההסתכלות, את כל הגישה להתמודדות עם הגמגום, ואחר כך ההתפתחות שלו, הכל, זה הכל השתנה מתוך השיחה היא. לפעמים אתה מצייר לילד תמונה. אני במקרה שמרתי על קשר איתו, במקרה ההורים שלו עלו ארצה, במקרה המשיך הקשר, קשר כאילו ארטילאי, רק הייתי פוגש אותם כאילו מרחוק, לא, כאילו אני לא ראיתי, לא היה לנו קשר. אני הייתי מבוגר, רואה הילד, מה הקשר בינינו? אבל סיירתי תמונה אחת, שיחה אחת, אבל מבחינת הילד היה לו לאן לחשוב. התפקיד שלנו בחינוך הוא מה שהרבי מפייסה שלה מפתח, לראות את הנקודות אור, לעזור לילד לראות את הנקודות אור שבתוך עצמו, ולעזור לו לצייר תמונה חיובית, ולעזור לו להגיע לתמונה הזאת. לתת לו את השאיפות, שהוא יראה לאן הוא יכול להגיע. הרי בסך הכל החינוך זה התפקיד שלו, לא שלי. אני נותן לו כלים, אבל הוא צריך להתחנך. מאה אחוז. השאלה היא מתי ואיך, בצורה אמיתית, לא בצורה מכבידה. השאלה היא איך מנהלים שיחה כזו. שיחה כזו אני מנהל באמצע טיול. אני לא מנהל את הסביב שולחן שבת עם שאר הילדים. אני מנהל שיחה כזו כשאני מטייל עם הילד ואני בראש הר, ואז אני זורק לו שאלה, איפה אתה רואה את עצמך בעתיד? איך אתה רואה את הכישרונות שהשם נתן לך? ולפעמים הילד אומר לך, לא רוצה לדבר איתך על זה, אני רוצה לראות את הנוף, רוצה לראות את הציפורים, וזהו, נסגרה השיחה. אי אפשר להעלת שיחה כזו. אבל 100%, זה דבר שאני אומר גם לילד בן 10 וגם לילד בן 13, זה דבר, בוא נאמר, יש תפקידים שונים בין הורה למחנך. כהורה, אז אתה לא יכול לחזור על הדבר. כאילו, זה, באיזשהו שלב זה נהיה לא אמיתי. זה שיחה שקורית פעם, פעמיים, זה לא שיחה של 10 פעמים. זה שיחה שצריך מאוד לחשוב מתי ואיך לתפוס את ההזדמנות. אם אתה מדבר איתי על הנקודה הזו, אני לקחתי נקודה גדולה, בוא ניקח נקודות יותר קטנות. אפשר לדבר לא להיות על המנהיג של עם ישראל, שזה אולי מכביד על ילד, שזה, במיוחד אם זה בא מטעם ההורי וכולו, כי התגובה של הילד תהיה, לאח שלי גם אמרת את זה? זה טבעי שהוא ישאל את זה.
יכול להיות שאם השאיפות של אבא שלי הם כאלה גדולות, אז או שזה מגדיל אותו, או שזה מקטין אותו.
נכון. צריך מאוד לחשוב אם זה דבר שצריך לומר לילד. אני חושב שכל מקרה לגופו, בוא ניקח דוגמה פשוטה. ילד אחד סיפר לי שהכיתה מתחצפת למורה, והתחיל לתת לי דוגמאות שממש נדהמתי מהדוגמאות. שהמורה עומד שם והם רצים ומתעלמים ממנו באמצע השיעור, יוצאים מהכיתה, הוא אומר לא, הם עושים כן, הם צוחקים עליו, תורים ממש מבטלים את המורה לחלוטין. אז יש כמה כיוונים שאתה יכול לכוון את הילד, אבל אני אתן כיוון אחד שאני עשיתי אז. שוב, תלוי בילד, תלוי בגיל, תלוי בסיטואציה. זה מה שאמרנו בהתחלת הלימוד, שאנחנו נלמד על כלים, בשורה התחתונה זה התפקיד שלכם, לבחון את הסיטואציה ולראות איזה כלי להשתמש מתי. אין כזה דבר כמו one size בחינוך. אז אני אתן דוגמאות, כל מקרה שונה לגופו. במקרה של אותו ילד, אז סיפרתי לו על מציאות שהייתה כזו, ועל ילד אחד שהיה מסוגל לשנות את כל המהלך בכיתה, שיכל להראות לילדים אחרים, רגע, את הגדלות של המורה, והיה מסוגל לשנות, לנתב את הדברים לכיוון אחר בין התלמידים. ואמרתי לו, אתה יודע, אני רואה איתך, אני מכיר אותך, אני רואה שאתה בן אדם מאוד ישר, ועם המון כוחות והמון כישרונות, גם הכיתה מכבדת אותך, וגם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא חנן אותך בכישרונות. הוא בזמנו אמר לי, אתה צודק, ואני בחיים אהיה או צדיק גדול מאוד, או רשע גדול מאוד, ועוד לא החלטתי איזה. אני עוד זוכר את השיחה. את השיחה מלפני 9 שנים, משהו כזה. הוא היה אז בסביבות בין 12, משהו כזה, 11-12. הוא היום צדיק גדול מאוד. אבל הוא אמר לי, אני יודע שיש לי כישרונות, אני יודע שיש לי כוחות, ועוד לא החלטתי. אז אמרתי לו, בסדר, אז בוא תתחיל בכיוון. כי אתה בהחלט, שנינו יודעים שאתה יכול לכוון ולהזיז את הכיתה לאחד מהכיוונים. זה דוגמה. שוב, אני לא בא ומדבר איתו על להיות צדיק גדול מאוד. הוא העלה את זה על העתיד שלו. הוא העלה שזה בפוטנציאל. אבל אני דיברתי איתו על נקודתית. כששוב, החינוך הרבה פעמים אתה מרגיל את האדם להיות גדול, אז מתוך ההרגל פה הוא נהיה גדול. היו הורים של ילד עם כל מיני בעיות, לא הסתדר בכיתה, לא הסתדר חברתית, לא הסתדר, לא היו לו חברים, והוא לא הסתדר בבאף כיתה, ובסדר, הרבה בעיות. שאלתי אותם, הילד היה באתגר, היה צריך משהו להיאחז בו. זאת אומרת, גם ילד רוצה להרגיש שהוא בן אדם חיובי, ושהעולם סבור שהוא בן אדם חיובי. וילד חש שזה לא המצב, וזה המצב הכי גרוע בחינוך. כשילד לא... מקרינים לו, אתה לא טוב, אז הוא כבר לא יודע איך לומר אני כן טוב. והילד רוצה לומר אני כן טוב. והמסר הכי טוב שאתה יכול לתת לו זה, אתה כן טוב. ותתפלו, אני הייתי לפני שבוע עם הבחורים בישיבת הסדר. ואתה מדבר על בחורים שכאן נכנסים לצבא, זה לא ילדים. אתה מדבר על בחורים בני 19. היית חושב, אחרי יסודי, אחרי תיכון, הכל כבר בנוי. לא. אני עומד שם, וניגש אחד מהצוות, לא אחד מהצוות החינוכי, אחד מהצוות הכלכלי. כאילו, הרואה חשבון או משהו של הישיבה. וניגש אליי, נמציא שם, אומר לי, ראית את חיים הזה? הוא סתם מבריז. אומר בצחוק, אבל לפני הבחור, אליי, סתם מבריז, סתם נמצא בישיבה, לא לומד כלום, לא עושה כלום. ואני אף פעם לא מוכן לעשות צחוקים כאלה על חשבון תלמידים. אני מיד אמרתי לו, חיים, אתה צוחק? אתה יודע איזה מתמיד הוא? אתה יודע כמה הוא לומד? אתה יודע איך שכל השיעור הוא מקרין והוא יזם? והתחלתי למנות שבחים של חיים. חיים הזה קרה. אתה פתאום ראית שדקה קודם באמת חיים ישב, אני ממציא את השם, אין לנו חיים בישיבת עזר, ישב וסתם פטפט. אחרי השיחה ההיא, שער הסדר, הבחור ישב ולמד. מה? מאה אחוז. סיפרתי לכם את הסיפור על השיעור, שלקראת סוף השנה כל כך התאכזבתי, רציתי לתת להם ציונים. לא סיפרתי? זה אולי הסיפור הכי משמעותי בהיסטוריה החינוכית שלי. אתם בטוחים שלא סיפרתי את זה לפני שבוע שבועיים? טוב, למישהו סיפרתי, אולי לא לכם. טוב, זה קשה לעקוב. מה נאמר איפה? הייתה כיתה בעייתית. כל כך בעייתית שכל הרמים של הישיבה הודיעו, אנחנו לא נוגעים בכיתה הזאת. ההנהלה הייתה במצב שהם הודיעו להורים, אין לנו רם בשבילכם לשנה הבאה, אנחנו לא רואים איך הכיתה הזו ממשיכה אצלנו. ואני הייתי צעיר, ממש בהתחלת דרכי בחינוך, וכצעיר, אז בסדר, אמרתי, אני רוצה את האתגר. זה היה כיתה ח'. כיתה ח'. אני באתי להנהלה, אמרתי, אני אקח את הכיתה, אני מוכן ללמד אותם, בתנאי שתגבו אותי, מה שאני צריך לעשות חינוכית, אתם מגבים. בסדר? אז נכנסתי מאוד 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 תקיף. היה מבחן כל יום ראשון, היה ממש, נכנסתי בצורה מאוד תקיפה לכיתה, ו... חשבתי שהצלחתי מאוד. זאת אומרת, הילדים נבחנו כל יום ראשון והוציאו ציונים טובים, והם למדו והם התקבלו לתיכונים טובים. אני חשבתי שהשנה מצליחה מאוד. הגיע חודש וחצי לפני סוף שנת הלימודים, ופתאום התלמידים לקחו יום ראשון אחד שהיה להם חופשי, ועשו משהו מאוד מאוד לא בסדר, מבחינה מורלית. אני לא מדבר רק מבחינה דתית, גם מבחינה פשוט כבן אדם, כבני אדם. וכשאני שמעתי את זה, אמרתי, אז איפה כל התורה שלימדתי אותה? אז מה שווה כל מה שעשיתי? אני, מבחינתי, כל ההשקעה שלי בכיתה הזו ירדה לתימיון. לא היה שווה כלום. לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. אני ממש סיימתי את השנה, הגעתי לשבועיים האחרונים של השנה, בתחושה שכל השנה הייתה כישלון. עכשיו אני צריך לתת להם ציונים בתעודה. אז אני הרגשתי שאם זה המצב, אם זה איפה שהם, כל השנה הייתה כישלון, מבחינתי, אני נותן לכל אחד את הציון שבדיוק מגיע לו. לא נקודה יותר, לא נקודה פחות. אקח את כל המבחנים, ותן להם את הממוצע וגמרנו. אם ככה הם מסיימים את השנה, ככה אני מסיים את השנה, ושלום על ישראל, להתראות. למזלי, הלכתי לראש כולל בישיבה, והרב אברהם אורט, סיפרתי לו את הסיפור, וסיפרתי לו מה אני הולך לעשות. אז הוא אמר לי, שמע, אתה מחנך, נראה לך, תעשה. אבל אני הייתי מציע אולי לחשוב על זה אחרת. טוב, מה אתה אומר? הוא אמר, תראה, התקבלו לתיכון? התקבלו. הציון הזה לא משנה להם כלום בחיים. זהו, הם כבר ממשיכים. אתה היסטוריה. אין לך רלוונטיות בחיים שלהם. הם כבר שימו ביסודי. והם כבר התקבלו כולם לתיכונים. אז מה זה משנה הציון שתיתן להם? אז אתה תלך שורת הדין, אתה דופק איתם חשבון, סגרת חשבון, הם הולכים לדרכם, אתה הולך לדרכך, השנה הסתיימה, אמרנו. אם אתה נותן להם ציון שהוא בין 5 ל-10 נקודות יותר גבוה ממה שהם, כי היה מגיע להם, ואתה מסביר להם, אתה לוקח כל אחד לשיחה ואתה אומר לו, אתה השנה הזו הצלחת באלף, בבית, בגימל, ואני יודע שאתה תמשיך להצליח, ואתה רק בהתחלת דרכך, וההצלחות האלה רק יניבו הצלחות הלאה, ואתה מראה לכל אחד שאתה מאמין בו, ובגלל זה הוספת לו עוד 5 נקודות. שוב, זה לא משפיע כלום. על מה זה משפיע? על התחושה שלהם כלפיך כמחנך. הם ירגישו שהם, יש מחנך שמאמין בהם, והם ירגישו שהם הם חייבים באיזשהו מקום להצדיק את זה שאתה נתת בהם אימון. מישהו נתן בהם אימון, אז הם מרגישים איזשהו מחויבות. מישהו מאמין שאני יכול להצליח. ואז אתה הקנית להם המשך חינוך. אתה לא סיימת את השנה, אתה ממשיך בהשפעה שלך הלאה. הם ייכנסו לתיכון מתוך תחושה שהמחנך שלהם מאמין בהם. וזה מה שאני הייתי מציע לך לעשות, אבל תשקול לפי שיקול דעתך. קיבלתי את עצתו, עשיתי בדיוק מה שהוא אמר. הבחורים האלה המשיכו להגיע לשיעור מדי שבת, שנתיים אחרי שהם עזבו את היסודי. כן, הם כל כך העריכו את זה שנתתי בהם אימון, שהם לשנתיים אחרי שהם עזבו את היסודי, כל שבת הם היו באים ללימוד משותף, אותה כיתה ח', מי שהיה גר בשכונה, היה מגיע וממשיך ללמוד. למדנו ספר דניאל, אני לא זוכר מה עוד, כל שבת. למה? מישהו נתן בהם אימון. לא יצא שלי, יצא שננו לי. זה חלק מהנקודות מפתח פה, שאתה נותן לי ילד תחושה, אני מאמין בך. אנחנו גלשנו פה מנקודה לנקודה לנקודה, אני לא יודע אם שמתם להם. התחלנו בנקודה של הקשר, שהילד צריך להרגיש שאתה קשור אליו, אכפת לך ממנו, ללא קשר להצלחות שלו. אז עברנו לנקודה לתת לו אתגר, ודיברנו על זה לא לומר את המילה אכזבה. והסיבה היא כי זה נדיר שאתה צריך להעביר מסר כל כך חריף. אכזבה זה בעצם בלתי הפיך. אני יכול, הלאה אני אוכל לעשות טוב, אבל אני לא אשנה את האכזבה שלך ממה שעשיתי עד היום, נכון? וזה מילה מאוד חזקה. אז זה נדיר, זה כמעט לא קיים מציאות שיש סיבה לעשות את זה. יכול להיות, מקרה חריף, מקרה חריג, וגם אז צריך לשקול טוב טוב לפני שמשתמשים במילה. יש דברים בחינוך שצריכים לצאת מתוך שיקול דעת, וכמעט תמיד אתה תצטער יותר אם אמרת מאשר אם לא אמרת. אז זה צריך הרבה מאוד שיקול דעת. לנו היה קטע פעם, שאחד מהילדים היה לו חבר עשה מנגל, אבא של חבר עשה מנגל בתלמוד תורה, והם הזמינו את כל הילדים בכיתה, ואנחנו לא הספקנו לברר פרטים. הילד ביקש שנברר, היה אומס בבית, לא הספקנו לברר. הילד מתקשר מהבית ספר, הגיע הזמן להסעה פה, ואני רוצה ללכת, כל הכיתה הולכת. אנחנו רוצים לברר, נבדוק. כן, נראה לי שעשה הלכה. נראה לך שעשה הלכה? זאת אומרת, הוא כבר כופף אותנו, במציאות שהוא כבר שם. הוא כבר שם, כל הכיתה הולכת. איפה זה? אנחנו לא יודעים. כמה כבישים צריך לחצות להגיע לשם? אנחנו לא יודעים. כבישים ראשיים או לא ראשיים? אנחנו לא יודעים. מישהו חוצה את הילדים? לא יודעים. מתי מסתיים? לא יודעים. מישהו שם עין על המנגל שהילדים לא מתקרבים לאש? לא יודעים. שום דבר אנחנו לא יודעים. הילד כופף אותנו אליו. נכון? הוא הודיע לנו שעשה עזבה, הוא חושב שעשה עזבה, והוא בשלו, הוא עכשיו רוצה ללכת. טוב. אשתי שואלת אותי מה לעשות, אחרי שהיא לא ידעה מה לעשות. היא הייתה עם כל הילדים, היא לא יכלה פתאום לקפוץ. היו לו אורחים בבית, היא לא יכלה פתאום לקפוץ. הוא טוען שכולם שם. אז אני מתקשר, ההנהלה אומרת, זה לא מטעמנו, זה מטעם ההורה, אבל זה בדיוק סמוך לתלמוד תורה, וזה לא, הוא לא צריך לחצות שום כבישים להגיע. אז אני יודע שבשעה הקרובה, לפחות הוא לא הולך ממקום מסוכן. אני מתקשר לשכן, הוא הולך לאסוף את הבן שלו, הוא יוכל לאסוף את הבן שלנו. טוב. עכשיו נשאל את השאלה, מה עושים? הילד, אם הוא חושב שהוא יכול לשלוט במצב בבית, אז הוא יעשה את זה שוב, נכון? אם הוא יכול להודיע לנו שהשעה כבר עזבה, אז פעם הבאה שמתחשק לו, הוא גם יעשה את זה. אשתי ואני ניהלנו דיון, אני חושב של 5 שעות, איך להגיב. מה מגיע לילד, מה לא מגיע לילד. שזה לא יהיה תגובה מתוך כעס, זה יהיה תגובה שנובעת מתוך שיקול חינוכי, מה מגיע לילד, איך אנחנו דואגים לכך שהוא לא עושה את זה שוב, זה יכול להיות מאוד מסוכן מה שהוא עשה. אבל זה, הכמות חשיבה, לא הגבנו באותו לילה, או אולי כן הגבנו, אשתי הגיבה באותו לילה, אני לא הייתי, כאילו אני פשוט לא שם כשהילדים חוזרים בלילות. אבל צריך לחשוב, כמה שזה יותר משמעותי, ככה יותר שווה לך לחשוב לפני שאתה מגיב. וזה נדיר שאתה חייב להגיב במקום. כשאני תפסתי אותו לשיחה יום אחרי, אז הוא זכר, והוא ידע בדיוק על מה מדובר. אז מה הרווחתי? הרווחתי שזה לא התגובות שלי. אני באותו רגע דואג, כועס, פוחד, ואני רואה איך, אם הילד רואה שהוא יכול להשתלט על המערכת החינוכית, כי הוא ישים אותנו במצבים שכבר אין ברירה, אז יכול להיות הרבה דברים מסוכנים במצב כזה. המידך גיסה, זה לא לגמרי אשמתו. הוא ביקש מאיתנו. אנחנו לא הספקנו לברך. אבל זה לא אומר שהוא יכול לכפוף אותנו, הוא לעמוד לפי מה שנראה לו. אני רק אומר, מילה כמו אכזבה מבחינתי, זה לא מוגזם שהורים יחשבו 5 שעות יחד, האם להשתמש במילה לפני שמשתמשים בה. כי המשקל שזה יכול להיות בנפש של הילד, הוא מאוד גדול. כי אתה אומר לו משפט מאוד מאוד קשה. וזה נדיר שזה מוצדק. אז זה ודאי לא יכול להיות מתוך איזשהו... זה איך שחשבתי באותו רגע, זה איך שהרגשתי באותו רגע. אתם איתי? הלאה. פרש? איפה אנחנו? כן גם. איפה? כן. כן גם בפרט הזה, בחינוך דור הצעיר היו הרבה יותר חרדים וכלפידי אש מתבערים, ולא היו מתרשלים ומסתכלים בשוויון נפש וקור רוח לתרץ את עצמם. וזה מה שדיברנו, שהרבה פעמים אנחנו עסוקים בלתרץ את עצמנו, למה זה לא אשמתי. זה נכון, לא כל דבר אצל ילד זה אשמתי, אבל זה לא צריך להיות העיסוק שלי. העיסוק שלי צריך להיות עם הילד, כי הדור הצעיר נטבע בשבועות תחתית, וחיים השם נופל בכפירה, רחמנא ליצלן. מה שצריך להיות פה, זה הדאגה איך אני מוביל הלאה. ברעש היו קמים ואת כל נפשם ומעודם היו מוסרים להצילם, לחנכם בדרך השם, בעצות והמטלאות שונות. סיפור. שמעתם פעם על הרב יאיר רמר? הרב אברהם רמר, נכון, הבן שלו זה הרב יאיר רמר, נכון, הרב אברהם רמר, בוגר ישיבת מרכז הרב, הוא היה מחנך דגול, כתב ספרים נהדרים, עכשיו מוצאים אותם לאור, על יהושע, על שופטים, על שמואל. הוא לימד כיתה פעם, בתיכון, והוא ראה שהחבר'ה לא מקשיבים. אז הוא באמצע להעביר את השיעור, הוא ראה שהם לא איתו. אז הוא עוצר את השיעור, והוא עושה ככה. אז כולם מסתכלים וצוחקים. זאת אומרת, טוב, עכשיו אפשר להמשיך את השיעור. אם זה מה שאני צריך לעשות כדי שתקשיבו, אין בעיה, כל השיעור אני אשב ככה. למה? כי לא אכפת לי מה אני צריך לעשות כדי שתקשיבו. אני ראיתי, כשהרב דוד פיינשטיין היה מעביר שיעור, כשהיה צריך להדגים, הוא היה מדגים. אני עוד זוכר, כשאנחנו דיברנו על טריפות במסכת חולין, איך שהוא מדגים לנו, האם שייך שהבהמה תנשוך את עצמה או לא, איך שהוא עושה ככה, אר. אני עוד זוכר כשלמדנו משנה בפרה, שהוא הדגים לנו על השפם שלו, איך חתולה מלקקת את השפם, כדי שנדמיין יחד, האם שייך כשחתולה שותה מהמים, שזה הרוק שלה שנכנס למים, שזה יפסול את המי פרה אדומה. זאת אומרת, הדור הקודם לא הפחיד אותו. הבן אדם, שואלים אותו את השאלות הכי כבדות בפיקוח נפש בין כל העולם, אבל כשהוא מעביר שיעור, אם הוא צריך לתפוס את לב השומעים, אז הוא עושה את זה. וזה לא פחיתה מכבודו. כשאני התלבטתי אם להמשיך בישיבה או לעזוב את הישיבה, אז הוא בא לשב לידי בבית מדרש, בלי המקבט וז'קט ובלי הניבה והכל, שלא יזהו שזהו מי שלא מהישיבה. כל יום היו מגיעים מאות אנשים לשאול אותו שאלות. הם לא ידעו בדיוק מי הוא. ראו את הבן אדם שיושב קדימה, אז כשהוא רצה לנהל איתי שיחה שלא יפריעו לנו, אז הוא בא וישב במקום שלי, בלי הכל, כדי שלא, מי שלא יודע, לא ידע שזהו, יכול לנהל שיחה. למה? כי החשיבות זה מה התלמיד צריך, לא מה הכבוד שלי. ואלה דברים שבן אדם מקרין 1,000 פעמים ביום, שיש לך קשר עם ילד. הילד מאוד חש, מה חשוב לך? חשוב לך איזה דגל אתה לובש עם הבן שלך, או חשוב לך הקשר בינינו? וברגע כמה שהוא יותר חש שהקשר זה מה שחשוב, ככה הוא יותר מוכן לקבל. עכשיו, זה לא משחק, אבל זה דברים שגם אפשר לומר אותם. וזה לא סותר שאני דורש ממנו. רק שזה לא, אחד לא תלוי בשני. יכול להיות שני משפטים שהם לא סותרים. אני אוהב אותך, התגעגעתי אליך, ואתה עכשיו תנקה את החדר. זה לא סותר. כי אחד לא תלוי בשני. אני לא הייתי אומר אותם באותו משפט, אבל זה באמת לא סותר. זה חוזר, אתם זוכרים, דיברנו על השיחה, מה אם הילד מבקש עגיל? לא דיברנו על זה?
מה אם הילד מבקש מה?
עגיל. אם הבן שלך מבקש עגיל, לא סיפרתי לכם? כן? אתם זוכרים, נכון? אני אמרתי שאשתי שאלה אותי על אחד מהדייטים. אם בן היה מבקש עגיל, מה אני חושב האבא צריך להגיב? אז אני אמרתי שאבא צריך לנהל שיחה עם האמא, איך הגענו לזה, אבל לבן הוא צריך לומר, נלך יחד. זאת אומרת, זה לא סותר את הקשר בינינו. זה שאתה החלטת ללך לכיוון שאני בכלל לא מסכים איתו, אז נמצא את ההזדמנויות, הוא ודאי מבין את זה, ונמצא את ההזדמנויות החינוכיות.
כשאתה הולך איתו, זה בעצם מראה שאתה מסכים איתו.
ככה הגיבו אז כשאמרתי את זה. אני לא חושב ככה, אני חושב שהחינוך צריך להיות בנוי שהוא מאוד ברור לו מה אני סובר, מאוד ברור לו מה אני בעד ומה אני נגד. ואם כל זה צריך להיות מאוד ברור לו, שאני טוב, אני אוהב אותו. אני לא רוצה שהוא יעשה שטות וילך לאיזשהו מקום אפל וחשוך.
זה היה ברור לו, לא היה שואל, הוא היה הולך לעשות. ואם הוא שואל, אז זה לא ברור לו.
אז זה שיקול חינוכי. יכול להיות שהילד מחכה שאתה תאמר לו לא. אז שווה לומר לו, שמע, אני במכון מאיר, ואני יכול לספר לך שיש לי הרבה תלמידים שמאוד לא נעים להם שיש להם חורים באוזניים. אתה רוצה לעשות כל מיני שטויות, תיקח בחשבון שזה שטות שלא תוכל לתקן אותה. אם יבוא יום ואתה תרצה אחר כך לנהל חיים אחרים, תדע שאחר כך החור באוזניים לא יודעים למלות אותו. זאת אומרת, אני לא יודע, אולי אתה יכול ללכת לניתוח פלסטי, אני לא יודע בדיוק, אבל תקח לחשבון שהיום מתחשק לך, ויכול להיות שיבוא יום שאחרת, אז תשקול אם אתה רוצה לעשות דבר כזה בגוף שלך. זה לא סותר. אני יכול לומר את שני המשפטים. שמע, אם אתה הולך, אני רוצה ללכת איתך לוודות שזה מקום נקי, לוודות שזה מקום עם רישיון, לוודות שאתה לא מסתכן עם כל מיני מחלות. בוא נחשוב יחד איפה לעשות זה בצורה אחראית. ויחד עם זה, אני בכל זאת הייתי חושב שאולי כדאי לשקול. בינינו, הורה שהילד כבר בא אליו עם משפט כזה, יכול להיות שהוא לא הכתובת, הוא לא זה שצריך לומר לילד את כל השיקולים האלה. צריך לשקול. זה... לא כל דבר צריך לבוא מההורה. עכשיו אני יושב עם הורה שהבן שלו הודיע לו שהוא כבר לא שומר תורה ומצוות. הודיע לו, אבא, הנה הכיפה. אבל בינינו, ההורה יודע שהילד לא מחלל שבת, ושהוא מניח תפילין כל יום, יש כל מיני דברים שהוא כן שומר. וחלק ממה שאני מנסה להעביר לו, הוא מחנך דגול, אני למדתי ממנו המון. אבל בנוגע לבן שלו, הוא קצת נוגע בדבר. אז אחד מהנקודות שאני שוב ושוב מנסה להחדיר לו לראש, אתה לא תצליח בכל החינוך של הבן שלך. אתה צריך להכניס כוחות מבחוץ. יש דברים שהוא צריך לשמוע ממישהו אחר. הוא לא רוצה לשמוע אותך. זה שאתה צודק וזה שאתה מחנך וזה שאתה יודע לדבר, זה הכל חלק מהבעיה. זה לא הפתרון. יש דברים שצריכים לבוא ממישהו אחר. אין ברירה. גם הורה צריך לדעת את זה. אנחנו עושים הרבה מאוד שיקולים, ולפעמים אנחנו נתקשר לאמא שלי, לארצות הברית, ונאמר, כשאת מדברת עם הילד הזה, תזכירי את הנקודה הזו, כי זה הוא צריך לשמוע ממך, מאיתנו הוא לא יקבל את זה. זה יכול להיות כל מיני דברים. שמעתי שאתה מטפל נהדר באח הקטן שלך. יש מחמות, גם בקטע של מחמות, גם בקטע של לחזק, הרבה פעמים צריך לדעת ממי זה יבוא. זה הרבה שיקול דעת. אני יכול לומר לכם שפה, גם אנחנו בבית כנסת, לפעמים כשיש שאלות עם ילדים, דברים שצריך לומר להם, אנחנו שוקלים ממי זה יבוא. זה לא אוטומטית בא ממני או ממישהו אחר, כי יש זה משקל שונה, תלוי ממי זה בא. זה חלק מהשיקולים שאני יוצא עם ההורים. מה כדאי שההורי יאמר, שאני אומר, שהגבה יאמר. ילד שלא מתנהג יפה בשבת בבוקר, אני מאוד נזהר לא להעיר לו. מאוד חשוב לי שהילד לא ירגיש שאני הערתי לו. אני לא יודע אם שמת לב. אני לא חושב שאי פעם הערתי לאף ילד ישיר. הכי גרוע, כשהיה ממש בלגן, אמרתי משהו באוויר. שאני חושב שיש ילדים שצריכים לחשוב איך צריך להתנהג ששבוע הבא יתנהגו אחרת. כי שוב, אני בתפקיד מסוים פה. כשאני חושב שלגבי הילדים, התפקיד שלי זה חום. לגבי הילדים. אני לא חושב שהתפקיד שלי זה משהו אחר. אוקיי, אני לא ההורה שלהם. אני גם לא הרב שלהם בכיתה. אני דמות שאמורה ללוות אותם לאורך כל החיים. אז אם זה הדמות שלי, אז זה צריך להיות דמות של חום. ממילא יש כל מיני דברים שצריכים לבוא מכיוון אחר. אבל זה חלק מהשיקול. לא כל דבר צריך לבוא מההורה. אבל צריך לחשוב בחוכמה, זה צריך לחשוב. ואם כן, אנחנו דור הגדול מהם, דור המחנך אותם, אשר עלינו החוב למסור להם את קדושת השם, תורתו ועבודתו, אין אנו יכולים לומר במנוחת הנפש, ידינו לא שפכו את הדם הזה, של נשמות ישראל לבאר שחת. מה נאמר לפני יושב מרום, ובמה נצטדק לפני שוכן שחקים, כאשר יבוא לפקוד על צבא מרום בארץ, ועל דור הצעיר צאן מרעיתו, אשר בידינו הופקד, ועל אחריותנו פתח. וזה דבר שאנחנו חייבים לדעת. אני הרבה פעמים בשנה האחרונה קמתי ואמרתי לאשתי, אני רוצה ללכת לחופש. מהתפקיד הזה להיות אבא. אין לי כוח. יום שישי האחרון, ליל שבת האחרון, היה הפעם האחרונה. אתה קם, אתה לא ישנת כבר מי יודע כמה זמן. ילד מרטיב את המיטה, ואתה קם כל הלילה ומטפל. באיזשהו שלב, אין כוח. צריך לזכור את הנקודה הזו. אף אחד לא נתן לנו את האופציה הזו לקחת חופש מהתפקיד שלנו להיות הורי. יכול להיות שבן אדם צריך זמן לנשום, יכול להיות כל מיני דברים. למעשה זה התפקיד שלנו ואין לנו, אין מנוס. אבא שלי הרבה פעמים, עד היום, אבא שלי נותן לי הערות ואומר לי, שתדע, אני לא יודע אם יש מישהו אחר שיעיר לך בעולם, זה התפקיד שלי, אני צריך להעיר לך. זהו. ישנו ילדים, זה התפקיד שלנו, זה האחריות שלנו. הצון מריתו אשר בידינו הופקד ועל אחריותנו בטח. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האחריות הזו. אז לומדים ומשתדלים ועובדים, אבל אין חופש מזה. זהו. זה לא אומר, אני שמח מאוד אם הורים יכולים להשאיר את הילדים אצל סבא וסבתא ולצאת לסוף שבוע או משהו אחר, לא על זה הדיבור, אבל בכללי זה התפקיד שלנו. השם ממרום ישאג וממון קודשו ייתן קולו, בניי היכן הם, בניי רחומי, בני אברהם, יצחק ויעקב, היכן הם. שימו לב שהוא שוב מדגיש, הקדוש ברוך הוא לא מתייש מהדור הצעיר, וגם לנו אין זכות להתייש מהם. לנו יש תפקיד איך לחבר אותם, איך לקרב אותם, אבל לא להתייש מהם. פה, תראו, יש פה איזון קצת קשה בכל הלימוד שלנו, כי השאלה היא איזה דמות אתה מדמיין כשאנחנו מדברים. ואני יודע מה מתנגן אצלי בראש, ולא ברור לי מה מתנגן אצלכם בראש. כמובן שיש הבדל בין ילד בן 3, לילד בן 5, לילד בן 9, לילד בן 15, לבחור בן 20, ויש הבדל בין אחד שכבר עושה את כל התפקידים שלו, ויש נקודה אחת שצריך לעבוד איתו, לאחד שכבר לא שומר תורה ושבת וכל זה, ו... הוא מתייחס עכשיו לילד בן 15 שלא שומר כלום. אז לזה הוא מתייחס. אני חושב שמתוך זה אנחנו צריכים להבין בכללי את התפקיד שלנו. ושוב, כל החום הזה לא סותר דרישות. זה לא סותר, זה הולך יד ביד. זה שאני חם ואוהב, זה לא אומר שאני לא דורש. סיפרתי לכם על האחד שבא אליי כשלא יצא מהמיטה 3 שבועות וביקש הלוואה. לא סיפרתי לכם. אחד בא אליי לפני שבוע, שבועיים, אמר לי, אני 3 שבועות לא יצאתי מהמיטה, עכשיו אני חייב לשלם שכר דירה, האם אתה יכול לתת לי הלוואה? אני מצמטט את השיחה. התשובה שלי הייתה, לא. לא. אני כבר מדבר איתך כמה זמן, ואני יצאתי לך הצעות עבודה, ואתה צריך לצאת מהמיטה וללכת לעבוד. זאת אומרת, מצד אחד יש את החום שהוא מרגיש פתוח שהוא יכול לבוא, מצד שני, יש דרישות, ודרישות קשות, ואני לא, לא ויתרתי לו. אמרת לו, אני יודע שיעיפו אותך מהדירה, אני יודע, אז אתה תצטרך לצאת מהמיטה. אז תשקול, מה כדאי לך לעשות? זאת אומרת, מצד אחד הוא יודע שיש לו חום, הוא יודע שיש לו אהבה, אבל הוא יודע שיש דרישה. הוא חייב לקום, הוא חייב לעבוד, הוא חייב להקים את החיים לרגניים. וזה אותו דבר בחינוך ילדים. יש איזון. יש חום עצום, וחייבים להיות דרישות. הילד חייב לדעת, דורשים ממנו, ולא יוותרו לו. זה איזון. וזה לא סותר. זה בכלל לא סותר. אחד משנים את השני. כן?